ברוכים הבאים לכנס הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני ירון, ואיתי אלוף במילואים ניצן אלון. שלום רב לך.
שלום וברכה.
זה אתה יצאת ממשחק מלחמה. נשמח לשמוע את תובנותיך, וגם להבין מה בעצם לדעתך צריך להיות בראש סדר היום של ההיערכות הביטחונית לקראת השנה הקרובה, ואפילו העשור הקרוב.
אני אתייחס תחילה במובן היותר צר לזירה הצפונית שעליה נדון המשחק מלחמה, נסוב המשחק מלחמה, והלקח העיקרי משם, אני חושב שזה גם לקחים שאנחנו סוחבים בצהל, לפחות בשנים שאני שירתתי, השנים האחרונות, תחת הרמטכ"ל גדי איזנקוט ורב אלוף בני גנץ לפניו, שמרחב האפשרויות של ישראל לפעול במה שאנחנו קוראים המב"ם, ולקדם את יעדיה, את היעדים הביטחוניים, האסטרטגיים של מדינת ישראל, הוא מאוד מאוד רחב. בסך הכל, יש נסיבות אסטרטגיות שקשורות להעמקת המעורבות האמריקאית כאן, לאחרונה גם רמת החיכוך הגוברת בין ישראל, בין ארצות הברית לבין איראן, כולל חיסול קאסם סולימני, כולל היבטים אחרים, הלחץ האמריקאי על איראן. לצד זה, גם המעורבות הרוסית בסוריה, עם כל המגבלות והאילוצים שהיא מייצרת, דווקא לאור התאום האופרטיבי והתאום האסטרטגי בין ישראל לבין רוסיה, יצרו מצב שיש לנו מנוף לחץ נוסף. ובסך הכל, הציר השיעי הרדיקלי, שהוא האויב העיקרי, שמגלם את האיום הצבאי המיידי, הוא המשמעותי יותר, בדמות עשרות אלפי רקטות וטילים בידי חיזבאללה בלבנון, בדמות פרויקט דיוק שהציר מנסה לקדם. בסך הכל, הציר הזה נמצא באיזושהי מצוקה. זה מתחיל באמת מהראש האיראני, שמצוי תחת לחצים פנימיים וגם לחצים חיצוניים, כלכליים, ולאחרונה גם צבאיים בוטים יותר של האמריקאים. סוריה כבר שנים רבות היא איזשהו נקודת תורפה בציר הזה. יש גם לא מעט חיכוכים ואי הסכמות בין משטר אסד שנלחם על שרידותו עדיין, למרות הסיוע הרוסי והאיראני והאחר. ואין לו אינטרס להסלים מהלכים מול ישראל, ויחסית הוא ניתן להשפעה ולהפעלת לחץ ידי ישראל שמרסן למשל נוכחות איראנית במרחב הסורי, ובלבנון מעבר להרתעה עדיין המשמעותית שנשארה עוד מאז 2006 ומהפגנת הנחישות והיכולות הישראליות בשנים האחרונות, יש שם את המשברים הפוליטיים הפנימיים, את הקשיים הכלכליים הפנימיים, וכאן דווקא הרגישות הרבה של נסראללה, לדעת הקהל הלבנונית, לנפיצות הזאת של מארג העדתי הרגיש בתוך לבנון, מהווה גם הוא גורם מרסן משמעותי. לצד זה, מאמצי ההתעצמות, מאמצים ליצור איזשהו איום ביטחוני משמעותי, דרך שיפור יכולות צבאיות, דרך אמל"ח מתקדם, דרך פרויקט הדיוק, אבל גם דרך מגוון רחב מאוד של מהלכים לבניין כוח צבאי, וליכולות התשה, דוגמת השיתוף פעולה של הציר עם הג'יהאד האיסלאמי, אפילו עם חמאס, שזה לא שיתוף פעולה טבעי, כל אלה זה איומים שישראל מתמודדת איתם, ותאלץ להתמודד איתם גם בשנים הקרובות. אבל הלקח המרכזי הוא שמרחב הפעולה שלנו, להשיג הישגים דרך המב"ם, תוך כדי התכוננות להסלמה רחבה, הוא רחב, ואני לא רואה כרגע איזשהו צורך מיידי להיכנס למהלך מלחמתי יזום, מונע כזה או אחר, יש לנו עוד מרחב פעולה גדול, ותנאים אסטרטגיים לאפשר שקט לאזרחי מדינת ישראל, ועדיין לקדם את יעדיה הביטחוניים.
בוא נחזור לשני אירועים שאתה הזכרת בדבריך, ואולי משפיעים על השיקולים והאילוצים של אויבינו. הזכרת את החיסול של קאסם סולימני, ואת המהומות בלבנון, את הרגישות שאליה נקלע חיזבאללה בפרט. האם לדעתך זה ישמש, כל אחד מהם בעצם יהווה גורם מרסן בכלל? איך? והאם ישראל יכולה להשתמש באירועים האלה כמנופים נוספים להפעלת לחץ לריסון ההתבססות האיראנית בסוריה וגם לריסון חיזבאללה בלבנון?
אני אתחיל מהחיסול של קאסם סולימני. יש לו משמעות כפולה, יש לו משמעות אופרטיבית, כי זה באמת אדם שבמשך 22 שנה עמד בראש כוח קודס, היה איזה רב מג של במשרד פעולה מהיבטים מיקרו-טקטיים וטכניים, ועד תאומים אסטרטגיים שהוא עשה עם פוטין ועם מנהיגים בעולם, באזור בוודאי. לצד הפגיעה הזאת שלא במהרה נמצא לו, ימצא לו מחליף שידע באמת למלא את כל נפח הפעילות שהוא עשה, אז אני חושב שיש כאן אפקט הרתעתי דרמטי. היה איזה נטייה לזלזל קצת ביכולת של האמריקאים, בחוסר התגובה שלהם, בתגובות רפות על הפלת המלט או על פגיעה במיכליות במפרץ, אבל אני חושב שהפגיעה בקאסם סולימני, גם במפקד כוחות קודס בעיראק יחד איתו, ובאחרים הבהירה שלאמריקאים יש איזה גבול הסבלנות שלהם, בוודאי שיש פה פגיעה או איום על אינטרסים חיוניים, בדוגמה הזאת זו חוט השגרירות האמריקאית בבגדד, ואז הפעולה היא מאוד נחרצת ומשמעותית. אני חושב שהאיראנים והאזור כולו הבין גם את המסר הזה, וגם התגובות הרפות יחסית של האיראנים, למרות דברי הרב על התגובות ועל פתיחת המלחמה הפתוחה והרבה מאוד דברים אחרים, גם הם הבהירו את מאזן הכוחות האמיתי. ולכן יש לזה משמעות מרסנת רבה, ומשמעות אופרטיבית על היכולת באמת של האיראנים להפעיל את אותם פרוקסי ולהעצים את ההשפעה שלהם, שבאמת קאסם סולימני עשה לא מעט כדי תחת הכותר הזאת של יצוא המהפכה בתחומים שהוא היה אחרי עליהם באזור. אני חושב שבסך הכל, גם במרחב הסורי והלבנוני, פה גם הפעילות הישראלית לאורך זמן יצרה איזה רמה של הרתעה, יצרה מצב של הפגנת נחישות בהפעלת כוח, וגם הפגנת יכולת ביצוע, שגם היא תרמה פה מעבר לתרומות הישירות שלהן, תרמה גם להיבטים נוספים של הרתעה.
עכשיו לגבי הנוכח הנפקד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וזה משטר אסד, שבעצם אנחנו מדברים על המדינה שלו, אבל הוא כביכול לא פעיל או חסר אפקטיביות, עד כמה רציתי לשאול אותך בעיניך, ואיזה סוג של מערכת יחסים לדעתך צריכה ישראל לנהל איתו?
משטר אסד, אולי החשיבות העיקרית שלו, שהוא קיים ושהוא מהווה איזושהי כתובת. נכון שרמת התפקוד שלו היא בוודאי נמוכה, אין שום דבר טוב להגיד עליו ברמה האתית או ברמה אחרת, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלמרות החוויות המאוד קשות שהוא עבר בשנים האחרונות, הוא שרד. במידה רבה, קיומו הוא עוד גורם מרסן. אנחנו יודעים להעביר לו מסרים ישירים ועקיפים דרך הרוסים, אנחנו, ברור לנו שאין לו אינטרס, למשל, שתהיה פעילות של פרוקסי מתוך השטח הסורי, הוא לפעמים נאלץ לאפשר את זה, אבל הוא בוודאי לא מעודד את זה, והוא במידה מסוימת גם בולם את ההתבססות האיראנית בסוריה, ולכן כרגע נוח לנו עם קיומו במידה רבה. עצם העובדה גם שהוא מבין, שאם הוא חוצה איזשהם קווים מסוימים, אז ישראל יכולה לפעול באפקטיביות כנגד המשטר שלו. זה גם משמש איזשהו מנוף שיש לישראל, גם הרוסים מבינים את העניין הזה, וזה גם משמש איזשהו מנוף אל מול הרוסים, ולכן כרגע קיומו, אני לא חושב שסותר איזשהו אינטרס ישראלי.
אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, דרך אתר המכון, אתר הכנס, והרשתות החברתיות, היו עמנו.